אנחנו רגילים לצאת כאן בשיעור מתוך איזו נקודה בפרשת השבוע. והפרשה, יש כאן כללות, צח כללות, ככה קוראים לזה. יש ביטוי כזה, מי שרוצה להגיד למישהו, לערב, לא יודע, איך אומרים, למי שצריך, צח כללות, ככה. יש צח, 98 כללות. אחרי זה יש את הקשר, כתוב, אתם ניצבים היום כולכם, שבני ישראל שמעו את כל הכללות האלה, שיש פרשת כי תבוא, וכתוב חברו פניהם, אמרו מי יכול לעמוד בכל הדברים האלה. אמר להם משה, אתם יצאים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הרבה קלקלתם לפני המקום ובכל זאת אתם קיימים, אז אל תדאגו. ככה, לכן זה קשר בין ניצבים לפרשת כי תבוא אחרי הכללות האלה. בתוך כל זה, בתוך הכללות האלה, התורה כביכול כותבת סיבה, למה הגענו כל ההידרדרות הזאת. אומרת התורה, באמצע כן, ובאו אליך פרק כ"ח, הפרק הזה, פסוק ממי, ובאו עליך כל הכללות האלה ורדפוך וסיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והוא בך לאות ולמופת וזרעך עד עולם, תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כן, אז התורה כאילו נותנת טעם, למה הגיעו כל הכללות האלה? בגלל חוסר שמחה בעבודת השם. כך אנחנו רואים. אז מתוך זה אנחנו רוצים פה לבאר דברים, כמעט שאנחנו נמצאים גם בימי התשובה, אז מתאימים הדברים למהלך התשובה, למהלך התשובה שאנחנו כאן עוסקים בו ונמצאים בו בבית המדרש המיוחד הזה, מתוך הקשר שלנו לאורות התשובה, הם מהירים, כן, בשמחתם ובעניינם המיוחד. ובאמת, וזה פתחתי כאן, מרן הרב זצ"ל, כשהוא עוסק, הרב צבי יהודה סידר, הרב קוק לא כתב ספר, כמעט הוא לא כתב שום ספר, הוא כתב פסקאות, דברים, והרב צבי יהודה סידר, גם את ספר אורות התשובה, הרב צבי יהודה סידר, הרב קוק כתב פסקאות בעניינים שונים, אולי היה פרק ג' היה פה איזה רצף, ככה מובא, אחר כך פסקאות שהרב צבי יהודה מצא בכל הכתבים של הרב, וסידור אותם לספר. המיוחד הוא שספר אורות התשובה הוא כבר סידר בחייו של הרב קוק, והוא הביא לרב קוק את הספר. הרב קוק הסתכל על הספר ואמר, איזה ספר מעולה, צריך ללמוד אותו בלי גבול. והיה בתוך הכיס של התלית שלו, היה אורות התשובה קטן שתמיד היה עוסק בו. ככה, כן, הרב זצ"ל התפעל, כי הרב היה לו מחשבות, היה לו מחשבות גבוהות, עליונות, הוא היה כותב את הדברים. הרב צבי יהודה ידע לבוא ולכוון ולסדר את זה אל המציאות. מה שהרב, יש אפילו סיפור שפעם הרב זצ"ל הוציא איזה ספר אחד, הוציא איזה ספר, הוא כתב ככה איזה רשימת דברים, הרבה פסקאות בעניינים שונים, והוא אמר, יא, נציל את זה לאור. הוא הוציא את זה לאור. הרב צבי יהודה לא היה בארץ, היה בחוץ לארץ. בא הרב צבי יהודה, ראה איזה זמר. בחיי הרב, לא שימה, אי אפשר להגיש את הרב קוק ככה לעם ישראל. הלך אסף את כל העותקים מכל החנויות. אמר, ככה לא מוכרים את הרב קוק, ככה הרב קוק לא. הוא היה, כן, זה לא מעט כדי, אבל הרב הסכים כמובן, לא? היו כאלה שהיו מתפארים שיש להם איזה עותק שהוא גנב. אחרי השנים כן הוציאו את זה כבר לא, זה ספר פעילי תואר. אבל לא ניכנס לכל ההבנה של הדבר הזה, וככה הוציאו את זה, זה אותה תשובה. אז הרב צבי יהודה כאן, שוב, לא בכל מהדורה, אבל במהדורה הזאת, הביאו כאן בהתחלה, בפתיחה, קטע מאיזה פסקה, מאיזה איגרת שהרב קוק כתב. ובה הוא כתב על מה צריך לבסס, איך צריך להיראות ספר של תשובה בדור. ככה הרב כתב, הוא כתב מכתב לרב חרל"פ, הוא אמר להם, אם כותבים ענייני תשובה בדור הזה, יש דרך מה צריך. כבר הרב, כן, ניחש, מה זה ניחש? הוא קרא כבר את המציאות של הדור בצורה מדהימה, וזה לא שתגידו נתן את זה רק לדורו, לדורות עולם, לכל דור הגאולה, 200-300 שנה, הרב כתב פה דברים. יש לי תלמידי חכמים גדולים שעד היום מוצאים פסקאות שלא מספיק התפרסמו ולא התגלו, ואומרים, הנה, זה שייך למציאות הזאת, זה שייך למציאות הזאת, זה שייך למה שקרה עכשיו. אז יש תלמידי חכמים גדולים כאלה, הרב טאו עוסק בזה הרבה, בספרים העתיתנו, הוא מביא דברים ששייכים לעכשיו, הנה, תראו, הנה, כאן זה כתוב, כל מה שקורה בחברה, בזה הוא מוצא ברב שהרב כבר כתב את זה. זה דבר, זה כבר תלמידי חכמים כן, גדולים שיודעים למצוא. הרב השאיר מזון לדורות עולם. בטח רואות התשובה שזה ממש יצירה. זכיתי לשמוע הרבה שיעורים של הרב אבינר, כשבאתי למרכז הרב לפני, באלול לפני 27 שנים, אז היה הרב אבינר כבר במציאות, נתן שיעורים טובים, ברוך השם. אימד אותנו רואות התשובה. כל פעם, כל איזה כמה פסקאות, ככה היה אומר, שהרב ציודה אמר, אורות התשובה זה עומק הפסיכולוגיה של עומק הנפש. ככה היה אומר. והיה אומר הרב ציודה, הרב אבינר אמר, ושאלנו את הרב ציודה, אבל הרב זצ"ל, שהיה קדוש מבטן, מה הוא עבר, משברים, נפילות, עניינים, איך הוא ידע לכתוב את כל הדברים האלה שבדיוק קוראים לאדם שיש חזרה בתשובה, איך הוא ידע את זה? ולא מזמן שאל אותי אדם את השאלה הזאת. כאן, או זה בת שאלה אותי במכון, או זוכר. שאל אותי, איך הרב ידע את כל זה? הוא לא היה בעל תשובה, נכון? איך הוא ידע את כל זה? אז אמרתי לה, מה שענה הרב ציודה לתלמידיו. הרב אבינר ככה מספר לנו, אומר, כשהיינו שואלים את הרב ציודה את השאלה הזאת, היה הרב ציודה ככה בוכה ואומר, סוד השם לראיו. ככה הרב גילה, קיבל את זה באיזה, לא יודע, מין רוח כזה, מין נבואה כזה. שידע לכתוב דברים כאלה לדור. זה עוד התשובה, ככה אני אומר, אני תמיד... אז הרב כאן, תראו, במקור אחד יש לכם, ביסוד הכל, אומר הרב, צריכה לבוא הסברה כללית של ביטחון התשובה, לדעת שזה מועיל. לפעמים אדם, כן, הוא נוסע על הגבו דברים לא נעימים, אפשר עכשיו לפרט, עשה, יש חטא קל, יש חטא חמור. לא משנה, יש גם אדם שבית שדקתו, אז גם חטא קל נראה לו כחטא חמור, והוא לא יודע מה לעשות. הוא אומר, אין לי סיכוי, אין לי זה, אין לי כפרה לתשובה, אין לי תשובה לחטאיי. אומר הרב, ביסוד הכל צריכה לבוא, אז רק של ביטחון התשובה. זה עוזר, זה מועיל, זה ודאי. כלומר, יש פה, אני אומר, מעין הקדמה. אחר כך כל אורות התשובה מלא, הרב כאן הציב את השיטה שאליה צריך לבסס ספר של תשובה. ובאורות התשובה הוא עשה את זה. מוסיף הרב, ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אורות התשובה מאיר בנשמתו. זה לא צריך להביא לו חלילה עצב. בטח לא מרירות. הנה, חשבתי שלא הבאתי לכם את זה, נזכרתי באיזה פסקה, אבל זה מופיע בו בשתיים. הרב אומר על זה, במקום אחר באות התשובה, התשובה אינה באה למעור את החיים, כי אם לאנימם. אם אדם, כן, ראים אותו בתשובה, הוא כזה מסכן, ביחוס, איך לא? תשובה, אתה צריך להיות שמח, אתה יודע, כל רגע של תשובה, אתה צריך להיות שמח, אתה נמצא בתשובה. נכון, שכשאדם מתחיל את התשובה, שוב, אני אומר, זה הכל פסקאות, זה. אורות התשובה מלא מהדברים האלה, אני קצת ככה נוגע בעניין הזה של כרגע בשמחה. לפעמים, מתוך שאדם מתחיל לעסוק בתשובה, כל עוד שהוא לא עסק בתשובה, דווקא היה לו טוב, הכל בסדר, הוא לא ראה בכלל שיש בעיה. פתאום שהוא מתחיל לעסוק בתשובה, מתגלים לו, איי, מה עשיתי? ואז, הוא מתחיל להצטער, כן, הרב כתב את זה. פתאום, הכל ניצב למול עיניו, דווקא בגלל שהמראה שלו עכשיו מזדקך, המראה מזדקך, אז הוא גם רואה, קודם שהוא גס, אז הוא לא רואה את המעשים הלא טובים, הוא לא רואה את הבעיה בהם. עכשיו שהוא מזדקך, המבט שהוא מזדקך, הוא מתחיל לראות, לא ידעתי בכלל איפה אני נמצא. העסק מסובך, הוא חושב. אבל הרב אומר, לא, אתה צריך לדעת שעצם ההרגשה הזאת שאתה מרגיש, ועצם המחשבה הזאת שעכשיו מלווה אותך שמשהו לא בסדר, תמיד, אז זה יכול להגיד כאילו הפוך, אדם אומר ככה, קודם הייתי טוב, הכל היה לי טוב. כמו שאומרים, השיכור, העולם נראה לו כמישור, הכל בסדר. עכשיו, כשהתחלתי לחזור בתשובה, אני מרגיש רע, כי בעצם אני מגלה כמה רע עשיתי. אז אולי זה לא שווה. מה אני מרוויח מזה? אומר הרב, לא, אבל תזכור שמעצם המחשבה הזאת, אתה צריך להיות שמח, סוף סוף אתה מבין שבא לא היה בסדר. מה, טוב לך לדעת שאת... להיות באמת בעולם כזה שהכל טוב? ולהיות שקוע בחטא חלילה? תשמח על הרגעים האלה. הוא אומר הרב, תראו כאן, התשובה עוד פעם, ב-2, אינה באה למאור את החיים כאילו לאנימם. נעימות החיים הזאת באה על ידי תשובה, מתגלה מתוך כל אותם גלי המאורות, שהנפש מסתבכת בהם בתחילת מצדיה, במהלך החיים של התשובה. כן, הרב יודע שזה זה, זה מלווה באיזה מאורות. אבל זאת היא גבורת העליונה, הגבורה העליונה היוצרת, שתדע ותבין, כי נועם היא מחפשת מכל מרות, חיים מכל חבלי מוות. אדני עולם מכל מדבר, והידיעה הנצחית הולכת ומתבררת, והאדם מתחדש לבריאה חדשה, ויוצק בעוז רוח, רוח חיים חדש על כל סביביו, ומבשר לכל דורו, שמחת ישרים, גילה ורענון, ביטחון גאולה, צהלה ורינה, ויספו ענבים בשם שמחה. ככה הוא מדריך את מהלך התשובה של הדור. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שכל יום ידבר. אני אומר, הרב מסביר כל הזמן, למה באמת יש את המרירות הזאת? שוב, ברברות, אני רן על הפסקה הראשונה הזאת, באיגרת שבה הרב הציב את התוכנית, אני אומר לכם, מתוך אורות התשובה, איך שהרב עסק בזה. גם כאן ב-3, הרב אומר, כל תשובה שהיא שלמה, מוכרחת היא לפעול שתי פעולות נגדיות על הנפש. מצד אחד חרדה ויגון על החטא והרע שבתוכו, כי עכשיו הוא בכלל מגלה את החטא והאבון, אז יותר הוא רואה את זה. ומצד שני, ביטחון ושמחה על הטוב. שאי אפשר לו שלא ימצא אדם בתוכו, זה חלק ממנו. ואפילו אם לפעמים החשבון שלו כל כך מרופל אצלו, הוא לא יודע באמת, אז מה הרוב? הרוב טוב, הרוב רע, שווה, לא שווה להיות בכל זה. עד שאינו מוצא בתוכו מאומה מן הטוב, הכל נראה לו שחור, הכל נראה לו שלילי. אומר הרב, הנה, מה שאמרתי לכם, שורה 5, מקור 3, שאלו, אז! מה שהחרדה והיגון, הם מקיפים אותו מצד הכרת החטא והרע שבתוכו, למה יש לו חרדה ויגון? בגלל שהוא מכיר עכשיו את החטא שהוא נמצא בו? אומר הרב, זה עצמו הרי יש בו טוב גדול, תשמח שברוך השם הגעת להכרה כזו. וצריך הוא מיד להיות שמח. בוטח ומלא עוז ועוצמה גם על הטוב הזה, שסוף סוף הוא מבין שיש בעיה שהוא נמצא באיזה חטא. עד שימצא את עצמו תמיד, גם בתוך הדיכוי היותר גדול של רגשי התשובה. זה מביא איזה זהו. מלא רוח חיים, חמוש ביסוד המפעל, המעשה ושמחת החיים, והכנת ברכתם. כמה תראו בפסקאות של התשובה. פשוט צריך לקרוא את זה, גם שאפילו לא מבינים כל מילה. זה נותן... ראיתי איזו פסקה שבוע שעבר, באחד העלונים של שבת. מישהו צעיר כתב, שראות התשובה. זה כל כך עזר לו. גם ילד צעיר נער וזה, הוא אומר, קראתי את זה, גם שלבנתי, הספר הזה הביא לי. בעדר היקר, יש מאמרים שם בסוף, יש ספר שאחד הספרים שם, עדר היקר, ובסופו עקבי הצון. המאמר המפורסם שם זה מאמר הדור, זה כולם יודעים, מאמר הדור בעקבי הצון, אבל יש שם מאמר הדור, אחר יש הפחד, עונג והשמחה, עוד איזה מאמר, המחשבות, ואחרי זה דעת אלוקים ועבודת אלוקים. מאמרים מאוד מאוד מיוחדים שהרב לצל. הרב שדע קורא, זה מאמרים בכניסה לבית המדרש. זה הנחיה לאדם איך להיכנס לבית המדרש. קודם כל צריך לדעת מאמר הדור. הוא צריך לדעת באיזה דור הוא נמצא. מה הוא הולך ללמוד? מה זה הדור הזה? גם פה, בהקדמה הזאת, הרב זצל כתב את זה. ואמר, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה, בדור הזה, ואל דיברת הקץ המגולה ליביט, הוא לא יודע שנמצאים בדור של גאולה? אז על מה אתה מדבר עכשיו? איזו תשובה אתה מדבר לדור? אתה מדבר תשובה של גלות? שלפני 500 שנה זה לא מתאים, הדור נמצא במציאות אחרת, על מה אתה מדבר? הרב כתב את זה כאן באיגרת הזאת, שזה צריך להיות ביסוד ספר של תשובה. הוא כתב את זה מאמר הדור, להסביר את זה בעריכות. איפה הדור נמצא? תכוון, אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, תכוון, אדם משדר למישהו, יש במכשיר קשר בצבא, מכוונים את התדר, אז אחד יכול לקרוא את השני, אבל אם אני לא מכוון לתדר, מה לא קולט אותך? הוא אומר, תכוון את התדר, תקלוט אותי, הוא לא מכוון, הוא מדבר דברים, אבל הדור נמצא במקום אחר, מה אתה מדבר עליהם? עכשיו על פחד, על פחד, הם לא מפחדים משום דבר. זה קשור גם. אז יש המאמר העונג והשמחה. בארבע, תראו, אומר הרב, העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני. רק שיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמות ולהוסיף עליהם ידיום ביומו. רק אז יהיה חד רוח השכינה וזיו כבודה על האדם, כי עוז וחדה ממקומו, ויעזור לו להיות נאתר בחוט של חן וחסד וכולי. יש אחר כך בשורה 9, כל פעולות רגשות ומחשבות הנעשות במצד הכרה, הכרח ומועקה, בין שתהיה מועקה חומית רוחנית, אינה בתכלית של מותם. אם זה בא מתוך איזה מועקה, מתוך איזה ייאוש כזה, לא. ואינם באים כי אם להעמיד האדם על מצב מוסרי נכון, שיהיה בו שמח ומתענג, בעשותו הטוב, ובנזרו מן הרע והכיעור, תגן נפשו, ישמח כבודו. סוף סוף אתה מבין שיש רע וצריך לפרוש ממנו. אז אתה צריך לשמוח. בסדר, אבל צריך לזכך את זה, לא להתייאש. לא, הרב אומר, על שום מחשבה של תשובה לא צריך להיבהל ממנה. אין, אלא להפנות אותה להפיק הנכון. זה מה שהרב מכוון, אני אומר, אם היינו, כן. אבל לא, לא להתייאש, לא להגיד, אז זה לא מתאים לי. יש עוד איזה פסקה, אני אראה מה שאתה אומר. לא צריך להיבהל. פרק י' ד' הוא מיוחד. אומרים שהרב ציוד היה מתחיל ללמד ספר אותו תשובה מפרק י' ג'. כשהייתי בשיעורים האלה לפני 27 שנה, בא הרב אבינר, זה היה פעם ראשונה שהתחיל להגיע כאן לאזור, היה הרב בקשת, והתחיל לתת שיעורים מרכז הרב. אז התחיל מי' ג', הוא אמר, הרב ציוד היה מתחיל מי' ג'. פרק י' ד' הוא פרק מאוד מיוחד של נתיבות תשובה פרטיות, שבו באמת אדם יכול למצוא הרבה דברים ש מתאימים. לא זוכר, ראיתי איזו פסקה שמשום מחשבה של תשובה לא צריך להיפחד. לא גבוהה מדי ולא נמוכה מדי. כאילו... מה הפסקה? לא יודע, אני מנסה. אורות התשובה. כל אני מדבר כל הזמן על אורות התשובה, שזה באמת דבר... יכול לעזור מאוד לאדם לקבל ביטחון וחיזוק. רציתי רגע להראות לכם. משום מחשבה של תשובה, הייתי יודע. לא מצאתי, נמשיך עליו. באמת, לדעת עד איפה מגיע הדבר הזה של שמחה, עבודת השם, זה דבר שאנחנו לא רגילים, לפעמים אנשים חושבים, באמת, כאילו שמחה, חלילה זה, לפעמים זה יכול להתנגש עם איזו עלילות, עם איזה... גם הרב שכותב כאן על השמחה, תראו, אני חוזר רגע למקור אחד, אז הרב אומר שם בשורה 3, ולכוון עם זה, עם כל השמחה, יש שמחת אמת זאת ונועם זיו הקודש, אינו מפר ירח חלילה. זה לא שאתה אומר, טוב, הכל זה, נשאר בשקט, יש לי ביטחון בתשובה, הכל. לא, צריך גם יראה, צריך גם לדעת שיש התעוררות כזו, שבאה מתוך יראת את הרב קורא לזה, אבל זה מחזק את ה... אז השמחה הזאת בעבודת השם, יש איזה סיפור בגמרא, דבר מדהים. בזמן חנוכת בית המקדש הראשון, כאשר בני ישראל גמרו את עבודת הכנה של בית המקדש הראשון, ימי שלמה, הם הגיעו לתאריך ז' בתשרי. אמרו, טוב, גמרנו את העבודה, צריך לשמוח. כמה ימים עושים שמחה בדרך כלל? 7 ימים, יש 7 ימים, יש 9, צריך 7 ימים שמחה. אמרו, אולי נחכה לסוכות, תכף יש סוכות, ונחגוג בסוכות שבעה ימים. שבעה ימים סוכות, נעשה את השמחה גם בחנוכה בית המקדש. אמרו לו, אין מערבים שמחה בשמחה. אין שמחה של בית המקדש, שמחה שלך, גם מערבים שלך בשמחה. זה גם מהסיבה הזאת שאין חתונות, ראיתם פעם חתונה בכל המועד, לא מתחתנים בכל המועד. למה? אין מערבים שמחה בשמחה. חג זה שמחה, חתונה זה שמחה, אין מערבים שמחה בשמחה. אולי גם בגלל זה לא... יש כאלה שקורה. שמעתי אנשים שהתחתנו בין יום כיפור לסוכות. בסדר, אז ימי, אבל השמחה, חתונה עצמה לא עושה. כתוב שהיה גם יעקב שהתחתן עם רחל ולאה, אז הוא חיכה שבעה ימים. מלא שבוע זו, ונתנה לך זו. בעבור עבודה, שבעה ימים חיכה, שמח את לאה, אחר כך התחתן עם רחל. אין מה משמחה בשמחה. אז בני ישראל, אז אמרו, טוב, נתחיל לשמוח עכשיו. התחילו לשמוח כל יום, שמחה, משתה, אכילה, שתייה, קורבנות. מי זין? תשרי? עד יהודה לתשרי, שבעה ימים. מצוין. מה עם יום כיפור? מה אתם אומרים? מה? לא צמו. אתה כבודו היית שנה שעברה בשיעור שלי, נראה לי. תן לאחרים גם. ישאיר אותם במתח, רגע. הוא יודע גם בלי השיעור שלי. אומר בשש, תראו, אמר רב פרנח, אמר רב יוחנן, אותה שנה לא עשו ישראל יום הכיפורים. והיו דואגים ואומרים, שמה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה. שונאיהם של ישראל זה בלשון סגי נאור. אולי נתחייבנו ישראל כליה? שאכלנו שידור מיום כיפור? יצתה בת קול ואמרה להם, כולכם מוזמנים לחיי העולם הבא. אין לכם מה לדאוג. עשיתם בסדר. שואלת גמרא, מה ידרוש? מאיפה הם למדו את זה? הם אמרו קל וחומר. במשכן שלא היה קדושתו קדושת עולם, והיו מביאים, הגדר של קורבן במשכן היה קורבן יחיד, בכל זאת הוא דחה את השבת. ושבת זה קדושה הכי חמורה, איסור סקילה. בדרך כלל העולם חושב, כן, שיום כיפור זה הדבר הכי קדוש, זה יום מאוד קדוש בשנה. אבל גם אם חלילה אדם חילל יום כיפור, הוא חייב קראת. אבל אם אדם חילל שבת, הוא חייב סקילה, שזה יותר חמור, זה מיטה יותר חמורה. רואים את זה גם בסדר הקדושה של העולים לתורה. ביום חול עולים שלושה אנשים, בראש חודש ארבעה אנשים, ביום טוב חמישה, ביום כיפור שישה, ביום שבת, שבעה. יש סדר של קדושה.
גם על זה פשוט.
מושגי יסוד, איך קוראים לשיעור הזה?
שמחת תורה כולם.
מה?
שמחת תורה עולים כולם.
זה להראות שכולם קשורים לתורה. להראות שכל אדם שייך לזה. זה לא מצד... היום הזה הוא מיוחד לקשר לתורה. אז אמרו, אז אם המשכן שזה קדושת יחיד, הקורבן, בכל זאת דוחה את השבת שזה חמור, אנחנו עכשיו במקדש, המקדש קדושתו קדושת עולם, כן, מקום המקדש קדושתו קדושת עולם, כל המקדש. הקורבן שאנחנו מקריאים פה, קורבן ציבור, ובסך הכל אנחנו נמצאים ביום כיפור שהוא אנוש כרת, אז לא כל שכן שאפשר לדחות את קדושת היום כיפור? ולכן הם אכלו. שואלת הגמרא, אז למה הם היו דואגים? אמרו, טוב, שם, במשכן, זה צורך גבוה. מה זה, שמביאים קורבן יחיד, זה לצורך. אבל פה מה, אנחנו צורך אדיוט, לאכול ולשתות, זה לא, מי יודע, זה לא לכאורה, זה לא כזה צורך. שואלת הגמרא, אז באמת שככה יעשו. יביאו קורבנות, יעשו את כל השמחה, אבל לא יאכלו ולא ישתו, מה יש? אמרה, לא, אין שמחה בלא אכילה ושתייה. אז עד איפה הדבר הזה מגיע? שהייתה צריכה להיות פה שמחה שלמה, ושמחה שלמה הזאת היא לא באה מתוך סגפנות, ולא מתוך עינויים. שמחה שלמה עד כדי כך שדחתה כרגע את המציאות של יום כיפור, ובזה הם התקרבו. ועל זה אומר הכוזרי, כללו של דבר, מקור שבע.
מה היה שמחה?
מה השמחה? חנוכת בית המקדש. כן? ואי אפשר, בלי אכילה ושתייה, צריך להיות שמחה כמו שצריך. אז זה דחה את יום כיפור, איך אפשר להבין את זה? כי אתה צריך, הנה, בוא נגמר את הכוזרי רגע. אומר הכוזרי בשבע, כללו של דבר, שלושה הם יסודות עבודת האלוה על פי תורתנו. היראה, האהבה והשמחה. זה, יש שלושה אופנים שבהם אפשר להתקרב אל השם. בזה, בזה או בזה. התקרב אל אלוקיך בכל אחת מאלה. אבל תדע לך, אומר הכוזרי, שוב, כדי להוציא מהדעה המקובלת הזאת, שאם אדם כנוע והוא צם, אז הוא באמת מתקרב אל השם, ככה אנשים חושבים. ובדרך אחרת לא אומר, אומר הכוזרי, ואכן בקנייתך בימי התענית, לא תתקרב אל האלוה יותר מאשר בשמחתך בשבתות ימים טובים. מה, אז אתה לא מתקרב אל השם? מצוין אתה מתקרב אל השם. אדרבה, כל כוחות הנפש, הכל ביחד. אתה מחבר. פעם שמעתי משל, מישהו שאל, אולי המגיד מדובנה אמר את זה, היה ידוע במשליו המיוחדים, אולי זה המגיד מדובנה, שאלו, איך זה יכול להיות שבאמת בשמחה, בחגים, בזה, אין שמחה אלא בשר ויין. חזל אומרים, שחרב במקדש, אין שמחה אלא בשר ויין. מה, שמחה בשר ויין? אתה יודע מה, לימוד תורה, למה זה בשר ויין? אז אמרו, נדמה לי שהוא אמר משל, אומר לשני אנשים. אחד היה ככה בעל ערך, בעל הבנה, בעל נפש, אוהב ניגונים. אבל מה, הוא היה פיסח, היה נכה. לא יכול לרקוד. והוא הולך, ככה שומע איזה ניגון, רוצה לרקוד, לא יכול. לידו עומד שם איזה אדם אחד, בריא, בגוף הוא בריא, אבל לא, לא מבין, לא בשירים, לא בכלום, לא... אז לקח הנכה הזה, לקח את האיש הזה, נותן לו יין, נותן לו אוכל יין וזה, הוא משתכר, ועכשיו מתחיל לרקוד. לא בגלל שהוא אוהב ניגונים, אלא כי הוא קצת שיקור. אומר לו הנכה הזה, רגע, 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 תרכיב אותי עליך. מרכיב אותו. ועכשיו שניהם רוקדים. זה רוקד מהיין, וזה רוקד מההנאה של הניגון. הוא אומר, ככה גם האדם מורכב מגוף, מורכב מנשמה. חלק לא קם ממעל. הגוף הוא צריך את שלו. אי אפשר להתכחש לזה. אני נותן לו בשר, נותן לו יין, מקבל את החלק שלו. ואז הנשמה, הגוף יוצא במחול, אז יש פה שלמות, כן? הם מורכבים אחד אל השני, וכולם שמחים. יש פה שמחה שלמה. ככה יוצרים שמחה שלמה. ככה שמעתי איזה משל. אז הוא אומר כאן, לא, לא תתקרב, אם שמחתך זו באה במקור 7 שורה 4, מתוך מחשבה וכוונה, כי כשם שהתחנונים צריכים מחשבה וכוונה, ודאי שאדם בא ואומר תחנון, הוא אומר סליחות, צריך לכוון מה הוא אומר. כך גם השמחה בדבר האלוה ומצוותו צריכה מחשבה וכוונה. למען תשמח במצווה עצמה מתוך אהבתך על המצווה עליה ותכיר מה טוב וטיב לך בה. כאילו באת לביתו כקרוע על שולחנו ומן עמיו ותן שבח על כך בפיך, בלבך. תראו, אפילו בכוזר יש קצת חסידות. ואם תעלה על יזותך במצוות אל מדרגת הזמר והריקוד, יהיה לך גם אלה עבודת אלוקה. ואף על ידם תדבק בעניין האלוקי. יש צד כזה, כן? אז לא להפוך את הכל עכשיו לריקודים, זה גם כן לא. צריך גם כוונה, צריך לדעת מה זהו. אבל רואים גם הכוזר אומר שאת הצד הזה, גם דרך זה אתה דבק בקדוש ברוך. אז מצאנו פה, אבל יש פה משהו מיוחד בכוזרי, שהוא אומר, תשמח במצווה עצמה, מתוך אהבתך למצווה עליה. את הרעיון הזה הביא הרמב״ם, וגם פירש המגיד משנה, בצורה מיוחדת. תראו כאן בתשע. אומר הרמב״ם, זה מעניין, זה בסוף כל הימים הנוראים, יש הלכות ראש השנה, וכיפור, וסוכות, והלכות לולב, בסוף, בסוף, כמעט, אני חושב זה, בזה הוא מסיים, כמעט בהלכה הזאת, את כל הלכות החגים. יותר כשבאמת מגיעים בסוף, בסוף הדבר לשמחת תורה, זה לא סתם, תכף נדבר על זה. למה בסוף כל החגים יש שמחת תורה, יש סוכות, יש שמחת תורה? אחרי יום כיפור, אדם אומר, אחרי יום כיפור, הייתי רוצה שיהיה, לא יודע, התחיל הזמן, התחיל ללמוד תורה כל הזמן. מה, מה עכשיו? פתאום, פתאום משנים אווירה. ושמחת תורה, זה נראה בכלל משהו אחר לגמרי. אז דווקא הרב אומר, בואו נראה, אולי יש לנו את זה רגע, נראה את הפסקה הזאת. הבאתי את זה בסוף, אבל אפשר רגע לראות את זה. במקור 19, את הקשר הזה. שוב אני אומר, אז יש את באמת ימים, אנחנו עכשיו נמצאים באלול. אדם עושה תשובה. גם כל השנה, אנחנו נמדים פה על התשובה של כל השנה, לאו דווקא על אלול. שצריכה להיות מתוך אשרנו שזכינו. אשרנו זכינו שאנחנו כאן, נמצאים בימי האלול בתוך הישיבה, עוסקים בחודש זה כמו שצריך. כל הזמן לזכור את זה, לזכור כל הזמן את השמחה, כל רגע ורגע שאנחנו בכלל... בתוך כל זה, לעשות את הבירור נכון, ומה שצריך לתקן מתקנים, זה לא סותר. אבל אומר הרב בכל זאת, כן, הרב אני אומר עם כל אורות התשובה שלו, בשמחה, אומר הרב, ב-19, תראו, התשובה וכל הליכות המעשיות שלה עם הרוח הכללית ששולט בעיקרה בימים מיוחדים לתשובה, אולי המתכנן כאן, הימים המיוחדים זה כבר 10 ימי תשובה, בכל זאת יש איזה חיות את הדין, אפשר להכחיש. אם גודל התועלת של לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולתאר את המעשים מכיעורם, היא מוכרחת להיות סופנת עם איזה חולשה שהוא נמלט ממנה אפילו הגיבור של הגיבורים. והרב קורא לזה חולשה. החולשה הזאת של מיעוט חיים באיזה משהו, אתה ממעט, אתה לא עושה כל מה שאתה רגיל לעשות. אתה בכל זאת משנה קצת את סדרי החיים. זה לא פשוט. אתה מתנתק בכל מיני דברים כרגע. הרב מסביר את זה בעומק עכשיו, שורה 6, כשמקמצים את הרצון, שכופפים את עוז החיים על ידי סלידה פנימית ונטייה לשום מכל חטא, אין ברירה. לצורך התיקון, צריכים לעבור עכשיו את הזיכוך הזה. אבל, בזה שעכשיו אתה מקמץ את הרצון שלך, הרצון הוא כוח חיים טוב, חשוב. כרגע אתה עכשיו כופף אותו, כביכול כדי לתאר, אבל כיוון שהרצון הוא כוח חיים חשוב, מתקמץ גם הרצון של הטוב. זה כמו, אומר הרב כאן, ועוז החיים, התוארים מתחלש גם הוא, נמצא האדם סובל מתארתו המוסרית, חולשה כזו, שסובל חולש שיתרפא על ידי הזרמה האלקטרית חזקה. איך הרב כתב את זה לפני 80-90 שנה? כן, אומר, אתה נותן איזה, באים, עושים לאדם איזה ניתוח או משהו, חותכים, אבל אי אפשר בדיוק, אז אתה חותר גם דברים טובים. ואם יש איזה כדור, אז הכדור הוא מרפא, אבל עושה חולשה, נכון? אנטיביוטיקה, אני יודע. אז אתה שותה אותם, ריפאת את המחלה, איך אדם נראה אחרי 30 יום אנטיביוטיקה? צריך עכשיו חיזוק. אז הוצאנו את המחלה, אבל הזקנו גם לקוחות טובים בגוף. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ריפוי כזה סטרילי, אבל אנחנו לא, לא... אז אומר הרב שאומנם הטיפול הזה גירש את הערס שבמחלתו, אבל החלישה גם את כוח החי והבריא שבו. לכן אומר, שווים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות נפש, אז מיד הקדוש ברוך הוא סידר לנו סוכות, זה תהליך הכרחי אחרי יום כיפור. כדי לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה. התשובה השלמה, כן, אז לכן שלמות התשובה, זה באמת בתוך הימים אחר כך של סוכות ושמחת תורה, זה... לכן אנחנו עושים פה יום כיפור בישיבה, אחר כך עושים, יוצאים קצת זה, כולם חוזרים לשמחת תורה. מי שראה שמחת תורה, שמחת תורה מכון מאיר, לא ראה שמחה מאיר, אסור לפספס את זה. כל הימים האלה אסור לפספס, זה ימים שצריכים להיות כאן ולעסוק בדברים הנפלאים האלה. אין איפה לשבתות. עדיין לא זכינו שקבוצת החדשים, שנראה פה רבים מהחדשים, מתחברים לשבת, חדשים שבת הבא, שבת בחון, צריכים להיות, יישאר, יש שבת בניצבים וילך, שבת תשובה מיוחדת. בשחור של שנה. ימים שצריכים להיות בתוך המקום המיוחד הזה. אומר הרמב״ם ב-8. איך אדם מגיע? כלומר, זה פה איזו הגדרה של שמחה בעבודת השם. מה אנחנו מתכוונים? קצת מטושטש המקור הזה. השמחה, אז אמרתי לכם, סוף הלכות, אז זה לא סתם שהרמב״ם, רק אצל לכם, זה לא סתם שהרמב״ם שם פתאום, זה פסקה שלכאורה לא קשורה בכלל, מה, יש שם לולה וזה? פתאום, מה הפסקה הזאת? מה הרמב״ם? אלא הוא בא גם ללמד אותם, למה שהרב כאן לימד. עיקר כל העניין זה שתגיע לשמחה בעבודת השם. אז הוא שם את זה בסוף הלכות לולב, בסוף הלכות הימים הנוראים והחגים. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, עוזר פה משהו? בעשיית המצווה ובדברי הקהל שציווה בהם עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, כן, הוא לא שמח, הוא עושה את הכל ככה כמצוות אנשים מלומדה, כזה, מהכרח כזה, מין, ראוי להיפרע ממנו. שנאמר, הוא לומד מפרשתנו. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, מה, הגיעו לך כל הזה, או איך זה יכול להיות? כן? וכל המגיס מביא פה עוד דבר, שאדם אומר, עושה עבודת השם, אבל הוא מגיש דעתו, חולה כבוד לעצמו, מתכבד בעיניו במקומות אלו, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תהדר לפני מלך, וכל המשפיל עצמו, הוא מקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד, העובד מאהבה. וכן דוד המלך, שרקד שם לפני ארון השם, ובאה מיכל ואמרה לו, מה נקלטה לעיני האימהות, ככה אתה רוקה, ככה אתה מבזה את עצמך? אומר דוד המלך, ונקלוטי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. ואין הגדולה והכבוד היה לסמוך לפני השם שנאמר, כאילו הוא מדבר פה אפילו על לסמוך, בלי חשבון, בלי מה יגידו, איך אמרו, אני מרגיש שאתה שמח, זה השמחה שלך, תעבוד בשמחה. הרב צבי יהודה, מעיר הנקודה הזאת כאן בפרשה, אצלנו, תראו במקור 5, המקור לחיוב עבודת השם בשמחה, הוא בפסוק, תחת אשר לעבד השם לך בשמחה וטוב לבב. עבודת השם בשמחה, היא הופעה גדולה כל כך, את יכולה תגיד, למה לא, דורה לא הביאה פסוק? באחד המקומות, אני יודע, בפרשת כי תצא לנו מלא מצוות. אבל אתם, את הפסוק הזה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. למה צריך כאן, בתוך כל הכללות, פתאום התורה אומרת, בגלל שלא עבדת בשמחה, אז באו לך כל זה. למה זה מופיע בצורה, כן, לומדים מן השליל, מן ה... אז אני רוצה להסביר את זה כאן, הוא אומר, עבודת השם בשמחה היא הופעה גדולה כל כך, עד שלא ניתן הדבר להיבטא מפורש בתורה, מתוך הגודל של הדבר הזה, אלא לומדים, אין מכלל לב. כשם שיש מכות גדולות, שמחמד גודלן לא נכתבו בתורה בפירוש, כאן עבודת השם בשמחה, כשנכתבה בתורה, נכתבה כאין אסתר, פרשת התוכחה. זה אחד העניינים שמחמד גודלם נעמלו בהבראה וגניזה. כאילו התורה לא יכולה לצוות, מתוך הגודל של הדבר, ואתה לומד את זה אין מכלליו. עוד הסבר, כלומר, אולי, לא יודע עוד הסבר, אלא ראיתי הסבר מאוד מיוחד, ובאמת, אבל איך להבין את זה? למה באמת כאלה כללות של פרשתנו, בגלל החיסרון בשמחה? מה, למה זה מביא לכאלה תוצאות נוראיות? ראיתי בספר, שיחות לראש השנה, יש לרב נבנצל, כתוב ככה, תראו מקור 10. הוא שואל את השאלה הזאת. בכל זאת רואי להתבונן, כדאי להתכן שאדם מקיים את כל תרי"ג מצוות, יכול לגרום למימוש הפורענות החמורה שבתוכך, רק משום שלא ירב שמחה בעבודתו. כי גם אם השמחה היא חלק מפרטי קיום המצווה, כן, אז לכאורה זה רק איזה חיסרון באיזה פרט מהמצוות. למה זה מביא כאלה תוצאות חמורות? אלא הוא אומר בשורה 5, נמצאנו למדים שכל המקיים את התורה בשמחה, מובטח שירצה תמיד להוסיף עוד ועוד. עבודת השם בשמחה היא עדות על ההזדהות הפנימית של האדם עם המצוות. וראיה לכך שהוא מבין את מעלתם העצומה. אם הוא עושה את זה בשמחה, אז הוא שמח בזה. פועל יודע שמצפה לו שכר גבוה בשם עבודתו, עושה אותו בשמחה. ואם יוכל, יגדיל את שעות העבודה. כך שגם אם העובד בשמחה אינו מקיים עדיין כל הפרטים, חזקה עליו שיוסיף וילך בקודש, והשמחה היא הערובה הטובה ביותר לכך. שורה 12, אבל מעלת לנו התורה בפרשתנו, מי שמקיים מצוות בהרגשת כפייה, סימן שאין בו אותה הבנה פנימית. כשבעצם היה רוצה להשתחרר מן העול שבצווארו, וגם הוא כרגע נזהר ועושה כל מה שצריך, מידע התורה שסופו הסביר הוא שיעזוב אותם כליל. אדם שעושה את זה מתוך שמחה, הוא לא מזדהה עם זה, עושה את זה בהכרח, בסוף הוא יעזוב את זה. ועל כך באה התוכחה. כי גם אם ימשיך לקיים מצוותיו הקפואות, הרי שבניו או תלמידיו יספגו את חוסר החיות שבתוכו, והם כבר יממשו את רצונו הכמוס לעזוב את זה. לכן אומר, השמחה היא לא רק צורת ביצוע של המצוות, ולא גם איזה פרט, אלא השמחה היא שתקווה בשאלה המכרעת, אם האדם הזה יהיה ממקיימי המצוות או לא, אם בניו או תלמידיו יוסיפו לקיימם, או שכבר הם... לכן זה, 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 זה תנאי יסודי, זה... זה זה בכלל, זה, זה כאילו הסתכלות אחרת, אם אדם עושה את זה בשמחה או לא עושה את זה בשמחה. וזה פה דילגתי אולי רגע, היינו כאן מקור שמונה. יש כן דבר כזה, לפעמים אדם בא כן, קודם כל הוא ירא. אחר כך זה, אבל צריך לי לא להרבות בזה. הרב כל הזמן מזיר לא להרבות בה. אז יש כאן, דילגתי פה, תראו בתשע, המגיד משנה על הרמב״ם הזה, הוא מוסיף עוד איזה ביור חשוב. בהשמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, ככה כתב הרמב״ם. הוא אומר, מגיד משנה בתשע, דברי רבינו מבוארים בכמה מקומות בתלמוד, מה מדליקים אמרו, ושבח אני את השמחה, ושמחה של מצווה. מה הכוונה? הוא אומר ככה, ועיקר הדבר הוא, שאין ראוי לו לאדם לעשות את המצווה, מצד שהם חובה עליו, והוא מוכרח ואנוס בעשייתם. אלא חייב לעשותם, הוא שמח בעשייתם, ויעשה אותו מצד שטוב. הוא יודע לעשות מצווה, ללמוד תורה, לעשות תשובה. זה מצוות השם. אני עושה את הטוב. אם אני עושה את הטוב, אני עושה מה שראוי לעשות בעיני השם, אני שמח בזה. ויקל בעיניו התורך של זה, כן? ויבין כי לכך נוצר. מה, ברוך השם, אני עושה מה שהשם. כן, אז לכן אני אומר, זה גם קשור לתהליך התשובה. אם אדם יודע שעושה תשובה, הוא אומר, אוי, רגע, אבל עכשיו מתעוררים לי כל העוונותיי נגד עיניי, וזה, ואני עצוב. לא, אבל תשמח שאתה עושה מה שצריך, אתה עושה מה שקודש ברוך הוא רוצה ממך. אז אתה צריך להיות שמח. אי אפשר לדרוש אדם את הכל, לאט לאט, בשלבים. כל פעם מנקים עוד חלק, עוד שלב. משנה לשנה עולים בדרגות של זה. לא צריך להתייאש, עבודה, 50 שנה. זאת השם, 20 שנה. ויבין, שורה 11 מקור 9, ויבין כי לכך נוצר, לשמש את קונו, וכשהוא עושה מה שנברא בשבילו, ישמח ויגיל. לפי ששמחה, שאר הדברים, שלא יהיו דברים בטלים, אבל השמחה בעשיית המצווה ובלימוד התורה והחוכמה היא שמחה אמיתית וכו'. כל זה קשור גם ללימוד תורה שאנחנו לומדים. תראו ב-17, אומר הרב צבי יהודה, שוב יש לחזור ההדרכה היסודית הראשונה, שיהיה לימוד לא מתוך מתח נפשי. אדם לומד תורה. יכול גם להגיד, בא הוא רואה, מתחיל את הספרים, אומר, וואו, לא ידעתי איזה ים של תורה, איפה אני ארכוש את כל זה? לא כדאי. לא כדאי להתחיל. אז אמר הרב צבי יהודה, אי אפשר ללמוד תורה מתוך מתח כזה, של לגמור. לא מתוך מתח נפשי של גמירה, אלא מתוך שמחה של הרגע הזה והשעה הזאת שאני זוכה ללמוד בהם. ומכאן זוכים לסדר לשמוע בלימוד ולסקירה. אני יודע, עליי דוגמה, אדם בא, דף יומי. יש דף יומי. דף יומי, יש אנשים לומדים דף יומי. זה 7 שנים. צריך כל יום ללמוד שיסיים את כל השעס. אז אדם בא, מסתכל, אומר, מה אני עכשיו, כל יום, איפה אני אתמיד, איך אני אוכל? לא כדאי להתחיל, מה? אבל אם אומר, בוא נכבוש, ברוך השם, המסכת עוד מחולקות. עשית מבצע 50 יום, סיימת מסכת. וואו, סיימתי מסכת, פעם ראשונה בחיים סיימתי מסכת. מתחשק עוד פעם, אחר כך, מסכת הבאה, 30 דף, וואו, בכלל לא לסיפור. עושה שוני. בסדר, יש מסכת, 90 דף, בסדר, קצת מתאמצים. עוברים, יש ככה כמה מסלולים קשים קצת, ירובין. פתאום הוא בא, הוא גומר. רק ללמוד סדר מועד, זה כבר אוצר בפני עצמו. וככה מתקדם. שלב אחרי שלב. לא משתקם. מה, 7 שנים עכשיו אני אתמיד? לב, כן. לא, אני אומר, אומרים, לב, לב, לב חכם בימינו. זה רצה להגיד, ברור שכיוונתי. אם אדם אומרים, מה זה לב חכם בימינו ולב כסיל בשמאלו? אדם פה פתח, תעשה ותחיל ללמוד. אז אם עכשיו משתכל, וואי, כמה עוד יש לי ללמוד, הוא מתייעץ, זה לב כסיל בשמאלו, מסתכל לצד שמאל. אבל לב חכם בימינו אומר, וואו, כמה כבר למדתי, איזה יופי. אז זה לב חכם בימינו, כסיל בשמאלו. ככה צריך לראות את הזהו. ככה הרב צבי יהודה היה... וגם ב-18, תראו, באותה מידה שמתגלה שמחה של לומדי תורה, מתגלה סימן של גבורה, של קדושה וטהרה, של דביקות נפשית בתורה. הסימן הזה הוא מגלה, והוא גם מסדר את הבריאות הנפשית הזאת, ואת התמימות של האמיתיות הדביקות בתורה. זה מגלה את הסדר לשמיים בצילות הדעת. אדם שהוא לא בלחץ, יש צילות הדעת בסוגיות הקשות, בראשונים. מביא פה כזו. שורה 9, השמחה נפגשת עם צילות הדעת והשכל, ההבנה הגדולה. עבודת השם בשמחה היא המדרגה היותר גדולה מכל העבודות שיש. ועכשיו הוא מדבר כאן על החגים של סוכות, שמחת תורה. זה הזמן להתמלא בשמחה של תורה. יש יריד גדול של שמחה. מתוקח זוכים לצילות הדעת, לתורת השם תמימה. צריך לזכור שעכשיו הזמן למלא את הנפש בשמחה, יבדו את השם בירה ואת השם בשמחה. ביטוי מיוחד לשתי מדרגות. בתנא דבאליהו כתוב יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. דוד המלך היה בעל יראה ושמחה, ובין שניהם אחד, אחד תלוי בשני. עוד אחד ב-16, מדרגה עליונה של קדושה, אומר הרב צבי יהודה, קדושת חוכמה, קודש, מתגלה בעוד השם בשמחה. את השם אלוקיך תירא, יש, אמרנו יראה, כוזרי אמר, ואהבת את השם אלוקיך, וזה, ועל השמחה, המדרגה היותר עליונה, היותר אידיאלית, אין מצווה. למה? כי הדבר שהוא קודש קודשים, הדבר היותר גדול הוא נעלם. כספים אין להם שמירה, אלא בקרקע. ומרגליות יותר עמוק. שמחה היא דבר יותר גדול שבעולם, והוא תמון בין הצרות, בממקי הכללות של פרשת כי תבוא. כן? כי הדבר היותר גדול, הוא נמצא שם. וככה כתוב, הנה, עוד רגע, מדרגות בעבודת השם. שיר המעלות, המון מעלות ומדרגות. השיא העליון של דווקא בו, עבודת השם בשמחה. זה השיא היותר גדול שעל גבי העירה ואהבה. כתוב בספרים שכל המדרגות הנפלאות של האריזל זכה להם מתוך זכה לעבודת השם בשמחה. איך הוא זכה לכל הדרגות של עבודת השם? מתוך השמחה שהייתה לו בעבודת השם. זה מביא את זה כאן למעלה, הפלא יועץ. תראו, ב-13-14. הבית ההורא כמה ישמח האיש לרוב הטובה אשר עשה השם לישראל וקידשנו מצוותיו, ושורה 5, השכר יותר גדול שיש על השמחה שזוכה להשגת החכמה והשגת שירות. שכן גילה סודו רבנו האריזל, שמה שזכה להשגת חוכמה נפלאה והשגת רוח הקודש, הכל היה בשביל שהשמח שמחה רבו בעוסקו בתורה. ובקיימו שום מצווה, עוד יותר מוצא של הרב. נמצא ששכר השמחה של המצווה, זה מצווה. אדם סובד בשמחה, חוזר בתשובה בשמחה, כל מה שעושה, לומד תורה בשמחה, כן? אז... זה קודם כל עצם השכר, זה השמחה. הוא שמח, הוא עושה. וערב נא השם אלוקים לא תורתך. הכל עושה מתוך שמחה. יש לו סיכוי באמת להתקדם ולעלות במדרגות היותר טובות ויותר מיוחדות של עבודת השם.